תענית דף כף ה', מתחילים בעזרת השם, דף כף ד' עמוד ב', 10 שורות מלמטה, במילים רבי חנינא בן דוסא. מספרת הגמרא, רבי חנינא בן דוסא וכאזיל באורחה, הלך בדרך, עת המיטרה, התחיל פתאום לרדת גשם, היה לו מאוד קשה ככה להמשיך, אמר רבי חנינא בן דוסא לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל העולם כולו, כשיורד גשם, בנחת, יהיה להם מים, השדות יצמחו, הגשמים האלה מביאים לכולם נחת, וחנינא, שעכשיו בדרך, בגלל הגשם הוא בצער, זהו. משמע שכל זה מה שהוא אמר, אפילו לא ביקש שיפסק הגשם. באותו רגע פסק מיטרה, הפסיק הגשם. כשרבי חנינא בן דוסא כמעט לביתה, הגיע הביתה, אמר לפניו, ריבונו של עולם, זהו, אני בבית. עכשיו, כל העולם כולו בצער בגלל עצירת גשמים. וחנינא, בנחת, אין לי שדות, לא כל כך אני צריך גשם. ושוב פעם נשמע בקשתו, בשביל הציבור, אתה מיטרה, התחיל לרדת גשם. אמר רב יוסף, עוברי דרכים תמיד קשה להם הגשמים. לכן הכהן גדול היה מתפלל במיוחד ברגעים המרטיטים והמיוחדים, כשהיוצא מקודש הקודשים ביום הכיפורים, בקשה מיוחדת שלא תיכנס לפני הקדוש ברוך הוא תפילתם של עוברי הדרכים. אבל מה יעניה להצלותי די כהן גדול לגבי רבי חנינא בן דוסא? מה הועיל לתפילתו של הכהן גדול כשהיה מדובר כאן על הצער של רבי חנינא בן דוסא שגבר על התפילה של הכהן הגדול? לתנן שנה אומרת מסכת יומא שהכהן גדול יצא מקודש הקודשים היה מתפלל תפילה קצרה בהיכל, בבית החיצון. מי מצלי, מה הייתה התפילה שלו? רבין בר עדה ורבה בר עדה, דמרי תרוויו, שניהם אמרו משמי דרב יהודה. התפילה הייתה, יהי רצון מפניך, השם אלוקנו, שתי השנה הזאת גשומה. ושכונה, שואת הגמרא, שכונה, כוונה חמה. אתה רוצה שהשנה הזאת תהיה מיובשת? וכי מעל יתאי, וכי זה טוב? אדרה, בגריאות היא, זה חיסרון? אלא מה פירוש? איך הוא היה מתפלל? הוא היה מתפלל ככה. יהי רצון מפניך השם אלוקנו, שאם השנה הזאת צריכה להיות שכונה, נגזר עליה שתהיה מיובשת ויבשה, יהי רצון שהשנה הזאת תהיה גשומה ותלולה, עם גשם וטל. ותפילה מיוחדת היה מתפלל הכהן גדול, ועל ייכנס לפניך תפילת עוברי דרכים שהגשם מפריע להם בדרך ומתפללים שהגשם ייפסק. אבל כשרבי חנינא בן דוסא היה בצער ואמר חנינא בצער, הכוח שלו היה גדול יותר מהתפילה המיוחדת הזאת של הכהן הגדול. מה בכלל עולה בדעתנו שתפילתם של עוברי דרכים שמבקשים לפני הקדוש ברוך הוא שיפסיק את הגשם, תתקבל. וכי הקדוש ברוך הוא לא רואה שכל העולם כולו זקוק לגשם, וכל העולם כולו מתפלל שכן ירד גשם. איך ייתכן שתפילת אלה שעוברי דרכים תגבר על התפילות של אלה האחרים? לרואים מכאן חיזוק עצום. כל העולם כולו זקוק לגשם, ומבקשים על הגשם, שלוש פעמים ביום, ותן תלו מטר לברכה. אבל, עוברי דרכים, אם יורד להם גשם באמצע הדרך, איך הם מרגישים? צער גדול, כשאדם נמצא בצער, כשאדם נמצא במצוקה, והוא פותח את הפה ומתפלל לקדוש ברוך הוא, התפילה שלו באותם רגעים יש לה משקל גדול פי כמה וכמה. כמו שכותב רבנו אור החיים הקדוש על הפסוק, ותעל תפילתם אל השם מן העבודה, או פסוק אחר, שם בעניינים של שיעבוד מצרים, כותב רבנו אור החיים הקדוש, תפילה מתוך צרה היא אחת מהתפילות המקובלות במיוחד לפני הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב, מן המיצר קראתי, שקדוש ברוך הוא נענה. לכן צריך שהכהן גדול, ברגעים הגבוהים, במקום הגדול, האדם הגדול, יבקש שהתפילות האלה לא יתקבלו, כי הן עלולות לעצור ברכה גדולה לתועלת הכלל. רב עדה ברדה רבה מסיים משמי דותו רב יהודה, שאמרנו קודם, שאמר את התפילה של הכהן גדול, הוא אומר בשמו שהייתה גם תוספת. הכהן גדול היה מתפלל, לא יעדי אביד שולטן מדי בית יהודה, שלא ייפסק השלטון, המלכות, מבית שבט יהודה, מזרו של דוד המלך. כמו שאנחנו יודעים שכל המלכים, מלכי בית דוד, היו עד חורבן בית ראשון, וגם מאוחר יותר היה את מוסד הנשיאות, מהילל הזקן והלאה, הדרבי הקדוש ועוד, שהם כולם היו מזרו של דוד המלך. דבר נוסף שהיה מתפלל הכהן גדול, ואל יהיו עמך ישראל צריכים להתפרנס זה מזה, ולא לעם אחר, שתהיה להם פרנסה בעצמם. אומרים בשם סנגורן של ישראל, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו יגן עלינו, שצדיק, כשרוצה לפעול ישועה, והוא רואה כתרוג חלילה, יהודי שלא מגיע לו הישועה, אומר הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כן, אבל יש יהודים גרועים יותר, אז הבן אדם הזה כן זקוק לישועה, אתה יכול להושיע אותו, כי לעומת היהודי השני, הוא נחשב צדיק, ואז הבן אדם הזה נושע. אבל מה עושים עם האדם הרשע ביותר שבישראל, אם יש דבר כזה? אומרים, אין יהודי יותר גרוע ממנו, אז איך אפשר לפעול בשבילו ישועה? אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אבל לעומת אומות העולם, גם היהודי הזה הוא נחשב צדיק. תראה מעשיהם של הגרועים שבין האומות, ותראה שאפילו היהודי שנראה לך שהוא הכי פחות, בין אומות העולם יש כאלה שעוד פחות ממנו. ואז הבן אדם הזה גם כן זוכה לישועה. ועל זה אומרים בשמו של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, אנחנו מבקשים לך ריבונו של עולם, שעם ישראל יהיה להם ישועות, והם בעצמם יהיו כל כך גדולים וצדיקים, שלא יהיה להם לעולם כתרוגים, הם לא יצטרכו זה לזה, לא יצטרכו להשוות אותם למישהו אחר, לעומת השני שפחות ממנו, הוא מגיע לו שהוא יבשע. ולא לעם אחר, שלעולם לא יזדקקו, שישבו אותם לנוכרים, לעומת הגרועים שבאומות העולם, אז הם עוד, העם ישראל ראויים לישועה, אלא שהם מעצמם יהיו נושאים ויהיו ראויים לישועה, ויהיו במעמד הטוב ביותר, שלא יהיה עליהם חלילה שום כתרוג לעולם. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, בכל יום ויום, בת קול יוצאת ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני. וחנינה בני, למרות שכל השפע שבעולם עובר דרכו, דיו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת, אפילו לחם לא היה לו. הדחקות בביתו של רבי חנינה בן דוסה הייתה כל כך נוראה, שגם לא היה להם חלות, אפילו לא לליל שבת או לשבת. אבל רגילה דבית הוא, אשתו הייתה רגילה, למחמת התנורה כל מעלי שבתה, היא הייתה מחממת את התנור כל ערב שבת, ושדיה הקטרתה, הייתה מכניסה בפנים איזה משהו שיצא אשן דרך הערובה, בבתים של כולם יוצא אשן מהתנורים, שיחשבו שגם אצלה יש מה לאפות ולבשל. משום כיסופה, כדי שלא תהיה לה בושה, שרק לה אין מה לאפות, אין לה מה לבשל. הביא לה, אך שיבב תבישתה, הייתה לה שכנה רעה. אמרה בליבה, מיכדה, הרי ידענה דלת לו ולא מידי, אני יודעת שאין להם כלום בבית. מה יקולאי? אז איך יוצא אשן מהערובה שלה? אז לה וטרפה הבבה, הלכה ודפקה על הדלת של רבי חנינה. אז אשתו יחשפה, התבקשה שכולם יראו שהתנור שלה ריק, ואילה לאינדרונה, נכנסה לחדר פנימי יותר, התאביד לה ניסה, נעשה להם נס, למשפחתו של רבי חנינה בן דוסה, דחזיה לתנור המלא לחמה. השכנה הרעה הזאת, שכשהיא דפקה בדלת, אף אחד לא פתח לה, היא נכנסה, והלכה לבדוק, האם יש בתנור חלות, היא ראתה שיש שם חלות. היה נס, והתנור נהיה מלא בחלות. והגנה מלא אלישה, והקערה מלאה בבצק. אז השכנה אמרה לה לאשתו של רבי חנינה, פלניטה, פלניטה, פלונית, פלונית, אייטי מסה, תביאי מרדה. זה היה מין מוט כזה שהיו איתו מפרקים את הפת מהקיר של התנור, היו מדביקים את הפת לתנור, וכך היו עם המרדה, מורידים את זה מהתנור. דקחריך לחמיך, עוד רגע, אם את לא מביאה מרדה להוריד את הלחם, הלחם שלך הולך להישרף. אז אשתו אמרה לה, כן, 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 אני מגיעה, אני באמת הלכתי להביא מרדה. אף ענה לאח יאילה, בשביל זה באמת הלכתי. טענה, באמת הברית אומרת, אף היא להביא מרדה נכנסה, היא באמת נכנסה להביא מרדה. מפני שמלומדת בניסים הייתה. ידעה שהולך להיות באמת לחם פה בתנור. אבל הם לא רצו מן הסתם אף פעם ליהנות מהלחם של הניסים האלה. לכן הייתה אצלם עניות. הם לא רצו ליהנות ממעשי ניסים. רואים פה עד כמה צריך להיזהר לא להביא אדם לידי בושה. הם היו מוכנים לסבול עניות, אבל לא היו מוכנים לסבול בושה. בשביל בושה היא נכנסה מהר לחדר. או שאפשר לבאר הסבר אחר. היא לא רצתה לגרום לשכנה שלה את החטא הנורא הזה לבייש מישהי. לכן היא נכנסה לחדר כדי שהשכנה שלה לא תיקשל בזה שהיא תתבייש בגללה. אמרה לי דביטו, אשתו של רבי חנינה בן דוסה אמרה לבעלה, עד אימת נעזיל ונצטער כולהי. עד מתי נלך ונצטער כל כך הרבה בצער של הדחקות? אז רבי חנינה אמר לה, מה היא נעביד? מה יש לך להציע? מה את רוצה שנעשה? אמרה לי, פשוט תתפלל שישלחו לך דבר שווה ערך משמיים. בא ערך, מידני תבולך מידי, תבקש לחמי שמיים, שתלו לך משהו להתפרנס. בסדר? לבקש אפשר. התפלל, בא רחמי, ביקש רחמי שמיים, באמת יצתה כמין פיסת יד משמיים. ויעבו לי חד קראה דפטורה, הביאו לו רגל אחת של שולחן, דדהבה, שהייתה כולה עשויה מזהב. עכשיו זה שווה כל כך הרבה, אפשר להתפרנס מזה כל החיים. חזיה בחלמה, אבל אשתו ראתה בחלום, עתידי צדיקי, עתידים הצדיקים דאח לי, שיוכלו בעולם הבא, הפטורה דדהבה, דהיתלת קראי, על שולחן מזהב שיש בו שלושה רגליים. ואיהו, רבי חנינה, הפטורה דטרי קראי, יהיה להם רק שני רגליים, כי רגל אחד מהשולחן, הם אכלו את השכר שלהם בעולם הזה. אמרה לי אשתו לרבי חנינה, האם ניחא לך דמיכל אחלי כולי אלמא הפטורה דמושלם וענן הפטורה דמחסר? האם נוח לך שכולם שיהיו בעולם הבא יאכלו על שולחן מושלם ואנחנו נאכל על שולחן שחסר לו רגל אחת? אמר לה, ומה נעביד? מה נעשה? אמרה לו, בא ערך מי דנשקלינו מנך, תבקש לחמי שמיים שיקחו את הרגל הזאת בחזרה לשמיים. באמת כך עשה. באי רחמי, בקש, ושקלינו, באמת לקחו את זה ממנו. תנה, גדול היה הנס האחרון יותר מן הנס הראשון. זה שהסכימו לקחת ממנו את הרגל של השולחן. דגמירה מקובל אצלנו, מנשמיה מהו יהווי, משמיים נותנים, משקל לא שקלי, לא לוקחים בחזרה. וכאן כשלקחו ממנו בחזרה, זה היה נס יותר גדול. חד בי שימשה, היה פעם אחת בערב שבת, בין השמשות, אחרי השקיעה, חזי לברתי דאבה תציבה, רואה רבי חנינה בן דוסה, את ביתו שהיא עצובה. שאל אותה, אמר לה, ביתיה, מה יציבת? מה קרה שאתה עצובה? שבת, תשמחי. אמרה לי, כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן, ובמקום להדליק את הנרות בשמן, הדלקתי בחומץ. הדלקתי ממנו אור לשבת, הוא עוד מעט יחבא. אז רבי חנינה אמר לה, למה שיחבא? ביתי, מה אכפת לך? מי שאמר לשמן וידלוק, הוא יאמר לחומץ וידלוק. מה ההבדל אם זה שמן או חומץ? הפלא הוא שהוא היה מוכן להתפלל על ניסים. הרי חכמי ישראל מאוד נזהרו לא להתפלל על מעשי ניסים. אפשר לבאר שאצל רבי חנינה זה לא היה נס. אצל רבי חנינה זה שהשמן מדליק נר, זה היה אצלו אותו נס כמו שהחומץ מדליק נר. זה היה אצלו חלק מהטבע. זה שהשמן דולק ממנו נר, כי הקדוש ברוך הוא גזר שידלוק נר משמן. הקדוש ברוך הוא יגזור שידלוק נר מחומץ. זה לא היה נחשב אצלו אולי נס. או לכבוד שבת, היה ראוי שיעשה נס כדי שיהיה שלום בית. הרי נר שבת זה דבר מאוד גדול, וידעת כי שלום הוא עליך, שלום בית, נר. תן היה דולק והולך כל השבת, כל היום כולו, עד שבאו והביאו ממנו אור להבדלה, באו להביא נר, אפילו להדליק בשביל ברכת בורא מאורי האש מוצאי שבת. אבל מסבירים המפרשים שפה כבר רבי חנינה מנדוסה לא רצה לנות מעשה ניסים, הוא רצה נר אחר שהביאו לו. רבי חנינה בן דוסה, אבו לי הנח איזי, היו לו איזים. אמרו לי, אז השכנים אמרו לו, כמפסדן, האיזים שלך מפסידים את השדות. כתוב שאסור לאדם לגדל בהמה דקה, כמו איזים בארץ ישראל, כדי שלא ילכו ויראו בשדות זרים. בוט, אז האיזים שלך באמת מפריעות לנו. אז רבי חנינה אמר, לא ייתכן שהאיזים האלה מפריעות למישהו ואוכלות בשדות זרים. ואי כמפסדן נכלין הודו בי. נוכיח את זה, כי אם הם, שבאמת הם לא מזיקות ולא אוכלות בשדות זרים, כי אם הם אוכלות בשדות זרים, תראו שיהיה נס שהדובים שבשדות יאכלו אותם, הזאבים שבשדות יאכלו אותם. ואי לא, אם יתברר שאני צודק שהם לא מזיקות לשדות אחרים, כל חדה וחדה תיתי לאורתה דובה בקרניו. כל אחת מהם תביא בערב דוב נעוץ בקרניים שלה. נס. וכך היה לאורתה הייתי כל חדה וחדה דובה בקרניו. בערב כל אחת הביאה דוב בקרניה, וזו הייתה הוכחה שהן לא רואות בשדות זרים. תכף הגמרא תשאל, איך ייתכן שלרבי חנינה בן דוסה היה עיזים אם לחם לא היה לו? הווה לי היי שיבבת, רבי חנינה הייתה איזה שכנה, דקבניה ביתה ולומתו קשורי, היא בנתה בית, רק אם לא תכננו את הקורות, הקורות היו קצרים מדי ולא יכלו לעשות את הקורות בגג. עתיה לקמי, באה אליו לבקש ממנו ישועה, ואמרה לי, אמרה לו, בני ביתי ולא קמתו קשורי, בניתי בית, עכשיו שבאים לעשות את התקרה, הקורות קצרים מדי. אמר לה, מה שמך? תזכירי את השם שלך. תזכירי את השם שלך לפניי. אמרה לי שהשם שלה איקו. אמר רבי חנינה, בירך אותה, איקו, נמתו קשורייך, שהקורות שלך יגדלו עד שהם יגיעו לאורך, שהם יהיו מקיר לקיר. טענה, יש שני דרכים, שתי גרסאות, מה בדיוק קרה, איך הנס קרה. לפי הסבר אחד, הגיעו לקיר והתארכו. הקורות התארכו עד שהם לא רק הגיעו לקיר, אלא הם התארכו אפילו מעבר לזה. עד שיצאו עמה לכאן ועמה לכאן. ויש אומרים שהקורות לא התארכו, אלא בנס נוספו אליהם חתיכות קטנות להאריך אותם. סניפין עשרו. תנה, פליימו אומר, אני ראיתי את הקורות האלה. אני ראיתי אותו הבית, והיו קורותיו כל כך ארוכות, כמו הגרסה הראשונה, שהם התארכו והם יוצאות עמה לכאן ועמה לכאן. ואמרו לי, בית זה שקירה רבי יוחנן בן דוסה בתפילתו. כאן הגמרא מביאה, ורבי חנינה בן דוסה מהיכן אבו לי איזים. כתוב שהיה לו איזים שציירו את השכנים, השכנים התלוננו שהם רואות בשדות זרים, אז אמר להם שאם הם רואות בשדות זרים יאכלו אותם דובים, ואם לא אז הם יביאו דובים בקרניהם. מהיכן אבו לי איזים? ואני אבי. ועוד, הרי זה אסור, אמרו חכמים, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל שמבארות את השדה. מתרץ את הגמרא, אמר רב פנחס, באמת לא היה העיזים האלה העיזים שלו. אלא, יש אומרים שהוא מצא איזים. והוא היה חייב משום מצוות השבת אבידה לטפל באיזים האלה. והוא ידע שמחמת מצווה שהוא עוסק במצוות השבת אבידה, לא יכול להיות שהאיזים האלה יראו בשדות זרים ויזיקו לאחרים. ויש מביאים שגורסים את הגרסה, מה שהגמרא כאן מספרת. מעשה ועבר אדם אחד על פתח ביתו של רבי חנינא בן דוסא, והניח שם בכלל תרנגולים. והיה סימן על התרנגולים האלה. והוא שכח את התרנגולים והלך. ומצאתן אשתו של רבי חנינא בן דוסא, ושאלה את בעלה, מה עושים עם התרנגולים? רבי חנינא בן דוסא אמר לה, אל תאכלי מביציהם, כי הם לא שלנו. אז בינתיים התרנגולות הטילו ביצים עוד ועוד ועוד, ובינתיים הם דגרו על הביצים ויצאו אפרוחים, והרבו את הביצים והתרנגולים. נהיה שם לול שלם. וכל הזמן זה התרבה עוד ועוד. אפשר לתאר לעצמנו שרבי חנינא בן דוסא לא הייתה לו שמה משק. היה לו בית מן הסתם קטן, דחוק, ולא היה לו מקום לכל התרנגולים האלה. והיו מצערים אותם. ומחרן, מחר את התרנגולים, וקנה בדמיהם איזים. איך הוא קנה איזים? לפי הגרסה הזאת, הרי אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. היה קונה שברים. אז ייתכן אולי שלא היה לו כסף לקנות שברים. אז הוא קנה איזים. זה לא היה כל כך הרבה כסף לקנות עם זה שברים. ואם כן, איך ייתכן באמת שהוא לא חשש לגדל בהמה דקה בארץ ישראל? אז מבארים שהוא פשוט היה בטוח שמכיוון שהאיזים האלה באו משום מצוות השבת אבידה, לא יכול להיות שייצא על ידיהם נזק והם לא יאכלו בשדות זרים. מה הסיבה שאסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל? שמא יבואו ויאכלו בשדות זרים. פה הוא לא חשש לזה כי הם באו משום מצווה. ולכן כשהשכנים התלוננו ואמרו, הם אוכלים מסדותינו, הוא אמר להם, הם לא אוכלים מסדותיכם, כי הוא היה בטוח שמכיוון שהוא עושה את המצווה בתוך מחשבה טהורה, ודאי שלא יקרה שום נזק מהעיזים האלה, הם ודאי לא יראו בשדות זרים. וכמו שבאמת הוכיחו משמיים שהם באו עם הדובים בקרניהם, שבאמת לא היה את החשש הזה שהעיזים יאכלו בשדות זרים, ואז לא היה בעיה לגדל אותם בארץ ישראל. איך הסתיים הסיפור? מתי רבי חנינא בן דוסא זכה להשיב את האבידה לבעליה? פעם אחת עבר אותו אדם שעבדו ממנו התרנגולים ליד ביתו של רבי חנינא, ומשמיים סובבו שהוא אמר בדיוק לחברו, בכאן הנחתי את התרנגולים שלי, ובדיוק שמע רבי חנינא איך הוא אומר את זה. רבי חנינא אמר לו, יש לך בהם סימן? אז הוא אמר לו, כן, הן. נתן לו סימן, רבי חנינא בן דוסא הביא לו את העיזים בחזרה, נטל את העיזים, והן הן, איזי די תודובי בקרניים, זה אותם עיזים שהביאו את הדובים בקרניהם, זאת אומרת שהם באמת לא הזיקו בשדות זרים, וזאת הייתה ההוכחה. מספרת הגמרא על רבי אלעזר בן פדת, דחיקה למיל תטובה, הפרנסה שלו הייתה מאוד דחוקה. פעם אחת הוא הקיז דם, עבד מילתא. זה היה לרפואה, היו קצת מקיזים דם, זה היה מאוד בריא בזמנם. ולא אהבה למידה למטעם, לא היה לו שום דבר לאכול, לטעום אחרי הקזת הדם צריך לאכול משהו כדי להתחזק. שקל ברה דתומה, לקח שן של תשום, זה הדבר היחיד שהיה לו, ושד יהיה בפומה, יוכיז זה לפיו, מרוב שהוא היה חלש, החריפות של השום מן הסתם הזיקה לו. חלש ליבי ונים, נחלש ונרדם. עזול רבנה לשיו לבי, באו חכמים לבקר את החולה, לשאול בשלומו. חזיו, תוך כדי שהוא ישן, דקבחי, הוא בוכה, וחייך, הוא צוחק, ונפיקצוצי דנורה מהפוטי, יוצא מהמצח שלו ניצוץ של אש. חיכו שהוא יתעורר, כי יתאר, כשהוא יתעורר, אמרו לי, שאלו אותו. קראו כאן שלושה דברים מעניינים. מיתמה, כבחית וחייכת, ובהמשך גם למה יצאו לו, יצא לו ניצוץ של אש מהמצח. אמר לו, אני אסביר לכם מה היה. דהווייתיו אמי הקדוש ברוך הוא. בזמן שהוא היה רדום, או לא מבואר בדיוק מה המצב הרפואי שלו בדיוק היה, שהוא היה במצב הרפואי שהוא היה בלי הכרה, אם נקרא לזה ככה, היה לידו הקדוש ברוך הוא. ודיברנו בינינו, הוא אומר. ואמרי לי, שאלתי את הקדוש ברוך הוא, על הדחקות הנוראה שהוא היה שרוי בה, עד מתי הצטער בעלמה? כמה זמן עוד הוא יהיה בעניות בעולם הזה? האם אפשר להשיג בשביל איזשהו תקציב, שהוא יחיה קצת יותר ברווח? אז הקדוש ברוך הוא אמר לי, ואמר לי, אלעזר בני, האם ניחא לך דהפכי לעלמא מרישא, שאני אהפוך את העולם מתחילתו, ואז אפשר דמיילדת, דמתיילדת בשעתא דמזוני, אולי תיוולד במזל שיש בו מזונות? זאת אומרת, אם אני עכשיו אהפוך את כל העולם, אולי בדיוק יצא שאתה תיוולד במזל של מזונות. זאת אומרת, על פי הטבע, לא יכול להיות לך פרנסה. רואים מפה שזה לא קשור לזה שהוא היה תלמיד שעוסק בתורה, גם אם הוא היה הולך לעשות עסקים. המזל שלו לא היה של פרנסה. אמרי לקמי, אמרתי לפני הקדוש ברוך הוא, כולה הייתה, גם אם תהפוך את כל העולם, ורק אפשר, אולי המזל שלי ישתנה, אולי אני אבלד במזל של פרנסה? בוא נבדוק אם זה כדאי. אמרי לי, מה יש יותר זמן? דחיי תפי או דחיי נא? חייתי כבר יותר שנים. נאמר, הוא היה צריך לחיות 120 שנה. האם כבר חייתי, נאמר, 61 שנה, שנשאר לי רק 59 שנים לחיות? האם חייתי יותר שנים מהשנים שנשאר לי לחיות? או דחיי נא, או שכבר חייתי את רוב השנים שלי? אז הקדוש ברוך הוא אמר לי, דחיית. אתה כבר חיית את רוב החיים שלך. אז אמרי לקמי, אמרתי לפניו, אם כן, שכבר רוב השנים שלי עברו, לא בעינה, לא צריך שאתה תהפוך את כל העולם מרשותו בשביל הספק, אולי יהיה לי פרנסה בשביל כל כך מעט שנים. אז הקדוש ברוך הוא אמר לי, באגרא דאמרת לא בעינה, בשכר הזה שאתה אמרת שאתה לא רוצה שאני אהפוך את העולם כדי שאולי יהיה לך יותר פרנסה, יהיב נלך לאלמא דאתי, אני אתן לך לעולם הבא, תלייסר נהרוותא דמישחא אפרסמון דחיין. תלייסר זה 13, נהרוותא נהרות, דמישחא אפרסמון של שמן אפרסמון דחיין, הכוונה זך. שכל אחד מהם יהיה כמו נהר פרט ונהר חידקל, נהר דיגלת. דמען גדבאו, יהיה לך מזה עונג מאוד גדול. זאת אומרת, רבי אלעזר בן פדת יודע כבר שהוא יזכה בעולם הבא לנהרות של אפרסמון זך. ומזה הוא חייך. ולמה הוא בכה? על זה שהוא אמר לו שהוא חי יותר שנים, כבר עברו עליו רוב שנותיו. אמרי לקמי, אמרתי, ראיתי שיש את רצון, אולי אפשר ככה לבאר. אמרתי לו, איי ותו, לא? זהו? רק 13 נערות הפרסמון, אתה לא יכול לתת לי איזה נער נוסף של הפרסמון? אמר לי, הקדוש ברוך הוא, אם אני אתן לך יותר, ולחברך מה יאיבנה, מה יישאר לחברים שלך? אמרי לי, אמרתי לקדוש ברוך הוא, וכי ענה מגברא דלית לבינה, ביקשתי מבן אדם, מבשר ודם, שאם ייתן לי, לא יהיה לו לאחרים. הרי גם תיתן לי הכל, יישאר לך הכל לתת לכל אחד ואחד. אין גבול לטוב שאתה יכול להיטיב. כשאמרתי את זה, הקדוש ברוך הוא מחיין בעסקותלה אפותאי. וואו, עקה באצבע צרידה על המצח שלו, ומזה יצא ניצוץ אש מהמצח. ואז אמר לי הקדוש ברוך הוא אלעזר, ברי, בני, גירי בך גירי. דהיינו, הקיתי אותך בחיצים שלי. מרוב, הוא אמר את זה בלשון של חביבות וחדווה. מספר את הגמרא, רבי חמא בר חנינא, פעם הייתה עצירת גשמים, והוא גזר תעניתא, והתפילה שלו לא נענתה ולא עטה מיטרה. אז אמרו לי לרבי חמא, והרבי יהושע בן לוי, פעם גזר תענית, גזר תענית, בזמן עצירת גשמים, ותפילתו כן נענת, ואתם מיטרה. אמר לו, אז רבי חמא אמר, הענה והבר לוואי. אני זה אני, ורבי יהושע בן לוי זה רבי יהושע בן לוי. הכוונה כל אחד מאיתנו זה בן אדם אחר. אבל אתם אומרים שהוא פעם פעל ישועה על ידי שהוא גזר תענית? עד הרבה, תקראו לו. אמרו לי, תאמרו לרבי יהושע בן לוי דנייטי, שהוא יבוא אלינו, ונכוון דעתין, נכוון דעתנו ביחד, אפשר דתברי ציבור הליבאיו, אולי ישבר ליבם של הציבור יותר, דעתי מיטרה, ואז יגרד גשם. באון רחמי, ביקשו רחמי שמיים, ולא עתי מיטרה. כל מן שזה היה בזכות הציבור, לא הצליחו לפעול שירדו גשמים. אז רבי חמא אמר לציבור, אמר לו, ניחא לכו, האם אתם מקבלים ומסכימים, כולכם, שיבוא מטר בשבילנו, בשבילי ורבי יהושע בן לוי, ולא בשבילכם? אמרו לי, אין כן. אמר רבי חמא, רקיע רקיע, כסי פנייך, בעננים, תחסי את עצמך בעננים. והיא לא הקשיבה, לא הקסי. אז רבי חמא אמר, כמה אזין פני רקיע, שהם לא מתכסים, בשביל הציבור, יקסי, הרקיע יתכסה בעננים, ואז אתם מתראה, הגיע גשם. ספרת הגמרא על החכם שנקרא לוי, שהוא פעם גזר תענית על עצירת גשמים, תפילתו לא נענתה ולא עטה מיטרה. אמר לוי לפני הקדוש ברוך הוא, לפניו ריבונו של עולם, אמר את זה בצורה של התחת דברים כלפי מעלה. היינו כמו שהוא מותח ביקורת, שולח דברי ביקורת. כמובן, לפי מדרגתו של לוי, אנחנו לא מבינים בדרגה של האדם הגדול בענקים הזה. אמר לפניו ריבונו של עולם, עלית וישבת במרום, ואין אתה מרחם על בניך. תפילה שלו התקבלה, אתה מיטרה, אבל מה? איתלה. ואיתלה, הוא נהיה צולע. ואמר רבי אלעזר, לעולם על יתיח אדם דברים בדרך ביזיון כלפי מעלה. שהרי אדם גדול, לוי, יתיח דברים כלפי מעלה, והוא ננש בזה שהוא איתלה, הוא נהיה צולע. ומענו מי אותו אדם גדול, לוי? שואלת הגמרא, מה? זה שהוא יתיח דברים כלפי מעלה, זה גרם שהוא נהיה צולע? והרי היה מעשה אחר. והגרם הלוי, והלוי אך ויקידה כמי דרבי. רבי היה כל הזמן עצוב. והיו מנסים לשמח אותו, שכמו שהגמרא מספרת, מסכת נדרים דף נון עמוד ב'. ופעם הראה דבר שנקרא קידה לפני רבי, ומזה הוא נהיה צולע והתלה. קידה זה סוג של השתחוואה כזאת, שהאדם לא משעין את גופו על הרצפה, אלא הוא מקופף את עצמו עד שרק שני הגודלים שלו נוגעים בארץ, ואז הוא מתרומם בלי לדחוף את עצמו עם הידיים על הרצפה, אלא את רוב המשקל שלו הוא מרים על ידי שהוא מאמץ את הברך. וכשהוא עשה את הקידה הזאת לוי, אומרים שנסדק לו, נהיה לו נקע בקולית של הירך, ומזה הוא נהיה צולע. אז אם כן, איך אתה אומר שזה בגלל שהוא יתיח דברים כלפי מעלה? עונה הגמרא, והגרמה לי. זאת אומרת, בגלל שהוא יתיח דברים כלפי מעלה, אז היה לו חטא. ולכן בפעם הבאה כשהוא עשה קידה, אז לא עלינו נהיה צולע. נספר את הגמרא, בחייה בר לוליאני, שמעינו לאן החנני, הוא שמע את העננים, דקאמרי, אומרים אחד לשני, הוא ידע שיחת עננים. שהוא הבין, הוא ראה לפי איך שהעננים, הכיוון של העננים, שמתכוונים להוריד גשמים לעמון, למואב. כאמרי, הם אומרים אחד לשני, נייטו ונייטווי מאיה בעמון ומואב. נלך ונוריד גשמים בארץ עמון ומואב. אז רבי חייא אמר לפניו, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשנתת תורה לעמך ישראל, הרי חזרת על כל אומות העולם והם לא קיבלוה. ועם ישראל היחידים שקיבלו את התורה, ועכשיו, אותם אומות העולם שלא קיבלו תורה, להם אתה נותן גשמים, אתה נותן להם אתר, עד רבה, שדו הכה, שיורידו את הגשמים פה בארץ ישראל. באמת תפילתו נענתה, והעננים, במקום להמשיך לעמון ומואב, היו צריכים לשנות את התוכניות, ולהוריד גשמים בארץ ישראל, שדיוה הדוכתיהו, שהורידו גשמים בארץ ישראל. אותו רבי חייא בר לוליאני דרש פעם, דרש רבי חייא בר לוליאני, מהי דכתיב צדיק כתמר יפרח, כארז בלבנון נשגה. אז צדיק הוא כמו תמר או כמו ארז? אם נאמר שצדיק דומה לתמר, למה נאמר שהוא דומה לארז? ואם נאמר שהוא דומה לארז, למה נאמר שהוא דומה לתמר? אלא, אילו נאמר שהצדיק דומה רק לתמר, ולא היה נאמר שהצדיק דומה גם לארז, הייתי אומר שהוא דומה רק לתמר. מה תמר? אם חותכים את הגזע, אין גזעו מחליף, לא יגדל גזע חדש. היית סבור, אף צדיק חס וחלילה, לא יקום בתחיית המתים, אין גזעו מחליף, לכך נאמר ארז. צדיק הוא כמו ארז שגזעו מחליף. כמו שנראה שיש כמה סוגי ארזים, הכוונה לארז שיכול, שאחרי שחותכים אותו גדל גזע חדש. אז אולי תאמר רק צדיק כארז, למה נאמר שהוא כמו תמר? כאילו רק נאמר שהוא כמו ארז ולא נאמר שהוא גם כמו תמר, הייתי אומר מה ארז? הוא עץ סרק, אינו עושה פירות. אף צדיק חס וחלילה אין עושה פירות שלא יהיה לו שכר לעתיד. וכך נאמר תמר שיש לו כן פירות לעתיד לבוא. ונאמר ארז שהוא יקום בתחיית המתים. כדבר פשוט הגמרא אומרת שארז, אם אתה חותך את הגזע, יגדל גזע חדש. שואלת הגמרא וכי ארז גזעו מחליף, והרי למדנו על ארז שאין גזעו מחליף, והתניא לוקח אילן מחובר לקרקע מחברו, כדי לקוץ, לחתוך את האילן כדי שיהיה לו עצים, הוא צריך לעשות עם זה כלי עץ. אז הוא חייב לחתוך את הגזע בצורה כזאת, שאחרי שהוא חותך את הגזע, הגזע יצמיח ענפים חדשים. איך הוא עושה את זה? כשהוא חותך סתם אילן, מקביעו מן הקרקע טפח. ייקח סנטימטר או משהו כזה, כלי מידה, וימדוד מהקרקע גובה של טפח, 8 או 10 סנטימטר, ומשם ומעלה יחתוך. ואז אחרי שהוא יחתוך את הגזע, יגדל גזע חדש. זה בסתם אילן. שהוא קוצץ מעל גובה של טפח. ובאילן שקמה, אבל אילן שקמה שכבר חתכו ממנו את הגזע פעם אחת, והגזע הצמיח שוב פעם ענפים, זה נקרא סדן השקמה, אז צריך לשייר יותר מטפח, שני טפחים ומשם ומעלה לחתוך. ורק אם תחתוך בגובה מעל שני טפחים, אז אחר כך יגדל גזע חדש. אבל אם תחתוך פחות, יותר סמוך לקרקע, אז לא יגדל גזע חדש. ואם זה אילן שקמה שפעם ראשונה חותכים ממנו את הגזע, זה נקרא בתולת השקמה. סדן השקמה שהבאנו קודם זה כזה שקמה שחתכו ממנו פעם כבר את הגזע. בתולת השקמה זה פעם ראשונה שחותכים ממנו, אז צריך להגביע מהקרקע שלושה טפחים. ורק אז, אפילו אחרי שתחתוך, יגדל מחדש הגזע. ובאילנות של קנים, ובאילנות של גפנים, קרם, שם הוא קוצץ מן הפקק ולמעלה. יש כזה מין קשר בגזע, צורה של קשר כזאת, אז שלא יחתוך מתחת לקשר הכי למטה, אלא שישיר מהקשר ומטה, לא כתוב כאן גובה מסוים, אלא שיבדוק איפה הקשר של הגזע, ומשם, ורק מעליו יחתוך ולא מתחתיו. זה נקרא פקק. בעצי דקלים ובעצי ארזים, אין מה להשאיר. יכול לתלוש את זה עם השורשים, כי בין אם הוא ישיר, בין אם הוא לא ישיר, מהגזע, בכל מקרה לא יגדל גזע חדש, אם הוא חותך את הגזע. לכן חופר למטה מתחת לאילן ומשרש, לפי שאין גזעו מחליף, וזה נאמר גם על ארז. אז איך אמרת שארז גזעו מחליף? עונה הגמרא, תלוי איזה ארז. הכה, איזה ארז, אם אתה חותך את הגזע, יגדל גזע חדש, במה הסכינן בשאר מיני ארזים, לא במה שנקרא סתם ארז, מה שנקרא סתם ארז באמת אין גזעו מחליף. אבל יש אילנות נוספים שממיני ארז, שלא נקראים סתם ארז, שהם גזעם כן מחליף. אחה, במה הסכינן בשאר מיני ארזים? שאר מיני ארזים גזעם מחליף, ומה שנקרא בשם ארז, סתם באמת הוא גזעו לא, אחרי שחותרים אותו לא גדל מחדש. כי דרבה ברונה דאמר רבה ברונה עשרה מיני ארזים הן, שנאמר, הפסוק אומר, אתן במדבר, אז כתוב שם וגומר, כתוב ארז, שהוא באמת אין גזעו מחליף, אבל כתוב גם שיטה והדס ועץ שמן עשים בערבה, ברוש, תדער ותעשו יחדיו, שאלה גזעם כן מחליף. אם אתה חותך את הגזע, יגדל גזע חדש. ספר את הברייתא, תנו רבנן, מעשה ברבי אליעזר, שגזר את הסדר תעניות שמובא בפרק הראשון שצריך לגזור בזמן עצירת גשמים מאלף בכסלב, שלוש תעניות ועוד שלוש תעניות ועוד שבע תעניות. הוא גזר את השלושת התעניות על הציבור ולא ירדו גשמים. ביום האחרון, באחרונה, סיימו את התענית, התחילו הציבור לצאת, מה יש להם לעשות? אמר להם רבי אליעזר, מה אתם הולכים? וכי תיקנתם קברים לעצמכם? למה אתם הולכים? מה הולך להיות בבית יותר טוב מפה? בית הכנסת, פה זה המקום שאתם יכולים עכשיו לפעול לעצמכם, שירדו גשמים, שיהיה לכם חיים. פה הלב שלהם באמת נשבר. תפסו שהם כבר עשו את כל הפעולות שהציבור יכולים לעשות על ידי תעניות, כי לא גוזרים אתם 13 תעניות על הציבור. הם הבינו, באמת, מה, אז נגמר התענית, אבל איפה הגשם? בשמה התפללנו, בשמה התעננו. גאו כל העם בבכייה, פרצו שם בכאלה בכיות נוראות, וטל שבעתם אל האלוקים, וירדו גשמים. שוב מעשה ברבי אליעזר, שהיו עשו תעניות על עצירת גשמים, והוא ירד לפני הטבעה, ואנחנו יודעים שבחזרת השץ, בתעניות, בטח בשבע תעניות האחרונות, מתפללים לא רק תפילת 18, אלא מגואל ישראל מוסיפים עוד 6 ברכות, שזה בסך הכל 24 ברכות. ורבי אליעזר אמר את 24 ברכות. שימו את התפילה ולא נענה בתפילתו. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר, מכאן המקור לתפילת אבינו מלכנו שנוהגים לומר, אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה. אין לנו מישהו אחר שיכול לעזור לנו חוץ ממך. ואין מישהו אחר שאנחנו עושים את רצונו בלעדיך. אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו. מיד ירדו גשמים, וירדו גשמים. אבו מרנני רבנן, חכמים דיברו שרבי עקיבא יותר ראוי שתפילתו תתקבל. רק אמר אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, תפילתו התקבלה. יצתה בת קול, אז בזמנם היו יכולים לשמוע בת קול, ואמרה, הסיבה שרבי עקיבא נענה, זה בת קול משמיים, לא מפני שרבי עקיבא זה גדול מזה מרבי אליעזר, לא זאת הסיבה, אלא שרבי עקיבא זה מעביר על מידותיו, הוא נוהג עם הבריות לפנים משורת הדין, לכן משמיים נוהגים ממו לפנים משורת הדין. לעומת זאת רבי אליעזר, וזה אינו מעביר על מידותיו. לכן משמיים נוהגים איתו בשורת הדין, שעל פי שורת הדין לא הגיע לעם גשמים. נשאלת השאלה, אם רבי אליעזר לא מעביר על מידותיו, אז רבי עקיבא שכן מעביר על מידותיו הוא גדול יותר. אז למה אמרה בת קול שרבי עקיבא אינו גדול יותר מרבי אליעזר? מבארים, ואני זוכר טוב זה בשם רבי ישראל סלנטר, שהוא מייסד את תנועת המוסר, כל המושג הזה שלומדים ספרי מוסר, כל יום קצת מוסר, מגיע ממנו. שהיו שני דרכים. הייתה את הדרך, מה שנקרא דרכו של שמאי הזקן, שהוא עמד על זה שרב צריך שיהיה לו מעמד. אסור שיתנו לזלזל בכבוד התורה של הרב. והוא נהג באמת את הרבנות בגאון. והייתה מצד שני את דרכו של הלל הזקן, שהוא מידה אחרת הייתה לו. שהוא הלך והנהיג את הרבנות בצורה של הכנעה וענווה לפני כל אחד ואחד. כמו שמובאים כמה מעשים במסכת שבת הפלמד באזור ההוא. שמע הזקן עמד על כבוד תורתו, והלל הזקן היה מכניע את עצמו. בעצם אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כמו שיצא בת קול מסכת עירובין על שמאי והלל בדיוק, על שני החכמים האלה. וודאי שגם שמאי צדק בדעתו וגם הלל צדק בדעתו. אלא, רבי אליעזר נאמר עליו שהוא שמותי, מה פירוש הוא מתלמידי שמאי הזקן. והוא היה סבור שאסור לרב למחול על כבוד תורתו. צריך לשמור על כבוד התורה. וזה מה שמתכוונים לומר שהוא לא העביר על מידותיו, כי הוא היה סבור שכבוד התורה אסור לוותר עליה. לעומת זאת, אומרים שרבי עקיבא היה מתלמידיו של הלל הזקן, והוא היה סבור שכן צריך להיכנע בפני כל אחד. ואם כן, רבי עקיבא היה מעביר על מידותיו, אבל לא שזה גדול מזה, אלא כל אחד בא מתוך הדעה, דעת תורה הנכונה שלו. אבל בשביל להוריד גשם, היו צריכים אחד שמעביר על מידותיו, כדי שמידה כנגד מידה, גם למרות שהעם לא זקוק לגשם, יורידו לו גשמים. תנו רבנן, הלכה. עושים תעניות על עצירת גשמים, והתעניות מועילות, ויורדים גשמים. אתה תפסיק את התענית, עולה גם הגשם ייפסק. עד מתי יהיו הגשמים יורדים, וזה נקרא שנענו בתפילתם, והציבור פוסקים מהסדר של תעניתם. עד שירדו גשם, אדמה תהיה לך כמלוא ברך המחרשה, שמטשטשים הגשמים את השורה של התלם שהמחרשה חרשה בשדה. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, תלוי איזה, האם האדמה היא מעובררת או שהיא קשה. באדמה חרבה, יבשה, שבקושי הגשמים מחלחלים לתוך האדמה, אם ירדו גשמים וחלחלו באדמה בגובה של טפח, מספיק. בבינונית, קרקע קצת לחה, שהגשמים יכולים לחלחל קצת יותר בקלות פנימה, אז אותה כמות של גשמים מחלחלת לשני טפחים, טפחי. ובקרקע מעובדת טוב, שהיא אוורירית, אז בעבודה שלושה טפחים. אותה כמות של מים, תלוי באיזה קרקע היא נכנסת. קרקע קשה, אם יורדת טפח, אם יכולה לרדת רק טפח. בקרקע יותר מרוככת, שני טפחים. בקרקע ממש מעובררת, שלושה טפחים. עוד אמר רבי אלעזר, חג הסוכות, זמן שבית מקדש קיים על תילו, ביחד עם קורבן התמיד, בבוקר, מנסחים, כל פעם מנסחים יין. שופכים על בשיטין יין, נזכור יין רביעית עין וכולי. אבל בחג הסוכות מנסחים גם מים. ניסוך המים, ועל זה עושים שמחה גדולה כל הלילה, שמחת בית השואבה, כששואבים את המים ממעיין השילוח, ושאבתם מים בססון ממעייני הישועה. אז כשמנסחים את המים בחג הסוכות על גבי המזבח, שאגב עושים את זה, אומר הקדוש ברוך הוא במסכת ראש השנה, דף ט"ז, נביא, נסחו לפניי מים כדי שיברך לכם גשמי שנה, שהרי בחג הסוכות נידונים על המים, תהום, שם יש את המים התחתונים, אומר לתהום חברו, שיש את המים העליונים מעל הרקיע, ומים תחתונים מתחת לרקיע. הקדוש ברוך הוא יבדיל בין המים אשר מעל הרקיע, ובין המים אשר מתחת לרקיע. כמו שמובע בפרשת בראשית, בבריאת העולם. אז המים העליונים אומרים למים התחתונים, אומרים אלו לאלו, הבא מימך, ראוי שתנבע את המים שלך. למה? אמורים לרדת גשמים עכשיו. כל שני רעים אני שומע. אני שומע את הקול של המים והיין, שני הרעים, ניסוך המים וניסוך היין שמנסחים על גבי המזבח. שנאמר, תהום אל תהום קורה, המים העליונים אל המים התחתונים קורים אחד לשני, לכל צינוריך, בגלל כל הניסוך שמחלחל בצינורות של המזבח, בשיטין של המזבח וגומר. אמר רבא, לדידי חזי לי אי רידאיה. אני פעם ראיתי את המלאך שנקרא רידאיה, שהמלאך הזה ממונה על המים. דמי לאיגלה, הוא דומה לעגל. הוא פירסה ספוותי, השפתיים שלו שסורות. וקיימה הוא עומד בין תאום התתאה, בין התאום שלמטה, אוקיינוס, לתאום העילה, לתאום העליון, שזה הרקיע, מעל הרקיע. אז שכותב, מקום שמשיק שמיים וארץ. אז לתאום העילה, אותו מלאך אומר לה, המים העליונים, אמר לי, חשור מימך, תשפוך את המים פה לארץ, תוריד גשם. לתאום התתה, לתאום, לאוקיינוס, הוא אמר לי, הבא ממך, תעלה את המים אל הארץ. שנאמר, הניצנים, שזה כשמתחיל לצאת הפירות, נקראים עלתה ניצה, הניצנים נראו בארץ וגומר. הפסוק הולך ככה, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וכל הזור נשמע בארצנו. מבארים ככה, הניצנים נראו בארץ, מרמז על ניסוך המים. למה זה נקרא ניצנים? כמו שהפרי עושה, מוציא נץ, מתחיל לפרוח רק פעם בשנה, ככה גם ניסוך המים זה רק פעם בשנה בחג הסוכות. עת הזמיר הגיע. זה הגיע הזמן של הזמירות שמזמרים בחג בית המקדש. וכל התור, מי זה השור? עגל, שזה המלאך. רידאיה שנראה כמו עגל, זה כל השור נשמע בארצנו, הוא אומר למים העליונים ולתחתונים, למים התחתונים, שיכינו את המים להורדת הגשם בזכות ניסוך המים. זה הסבר אחד שרש"י מבאר. במשנה למדנו, היו מטענים, טענית, על עצירת גשמים, וירדו גשמים. אז אין מה להמשיך להתענות לכאורה. ומצד שני, אם התחילו כבר את הטענית, אי אפשר להפסיק. מתי זה נקרא שהתחילו? אז אם ירדו גשמים לפני הנצח המאה, קודם הנצח המאה, אז כולם מודים שזה לא נקרא שהתחילו את הטענית, ואפשר להפסיק. לא צריכים להתענות באותו יום. ירדו גשמים, מודים להשם על הגשמים שהוא הוריד. אבל אם ירדו גשמים אחרי הנצח המאה, אחרי שהשמש זורחת, אז לפי התנא הראשון במשנה, כבר התחילו את התענית, ממשיכים את התענית עד הערב. אומר רבי אליעזר, לא. אם ירדו גשמים אחרי הנצח המאה, אבל לפני חצות היום, אז אפשר להפסיק את התענית. בגלל שכבר ירדים גשמים. אבל אם הגשמים ירדו אחרי חצות היום, אז כבר גם רבי אליעזר מודה שמשלימים את התענית עד הערב. וכולי. מביאה הגמרא שיש גם דעה שלישית. תנו רבנן, היו מטענים על עצירת גשמים וירדו להם גשמים. אם הגשמים ירדו קודם הנצח המאה, כולם מודים שלא ישלימו את התענית, אלא אוכלים מיד. כמובן, קודם מתפללים, אחרי התפילה אוכלים. לא נחשב שהתחילו את התענית, כי אין דרך לאכול לפני הנצח המאה. אבל אם ירדו גשמים לאחר הנצח המאה, ישלימו את התענית עד הערב, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, גם אם ירדו גשמים אחרי הנצח המאה, אם הם לא ירדו, אם הם ירדו קודם חצות היום, לא ישלימו. למה? חצות זה זמן אכילה. אז אם כן, כל מה שעד עכשיו הם התענו, עד עכשיו הם לא אכלו, זה לא נחשב עדיין טענית. אבל אם ירדו גשמים לאחר חצות היום, שאנשים עד עכשיו התענו אחרי חצות היום, זה כבר, בדרך כלל אנשים אוכלים כבר עד אחרי חצות היום, והם לא אכלו, זה נקרא שהם כבר התחילו את הטענית. ולכן ישלימו. פה מגיעה הדעה השלישית, דעתו של רבי יוסי. וכמו שתמיד אנחנו יודעים, רבי יוסי, תמיד שהוא אומר הלכה, נימוקו עמו. הוא גם הביא ומנמק למה הוא כך סובר. גם כאן הוא מנמק. רבי יוסי אומר, אם ירדו גשמים, אפילו אחרי חצות, אם הם ירדו קודם 9 שעות זמניות מהיום, היום זה 12, אתה מחלק את מהזריחה של השמש עד השקיעה, אתה מחלק את הזמן הזה ל-12 שעות. ואז, כל חלק, ל-12 חלקים, כל חלק נקרא שעה. 9 שעות זה בעצם 3/4 מהיום. האם עבר 3/4 מהיום, ורק אז ירדו גשמים, אז משלימים את התענית. אבל אם עוד לא עבר 3/4 מהיום, קודם 9 שעות לא ישלימו. רק לאחר 9 שעות אם ירדו גשמים, אז ישלימו. והוא מסביר גם למה. שכן מצינו באחאב, מלך ישראל, שהתענה או קיבל על עצמו תענית, כמו שתכף הגמרא תביא את הפסוק שמספר. וממתי נחשב שהוא התענה רק מ9 שעות ולמעלה? כי לפני כן הוא בכל מקרה לא היה רגיל לאכול. שנאמר, אומר הפסוק, נבות הישראלי היה לו קרם, אחאב חמד את הקרם שלו. אז הוא, עם איזבל אשתו, העלילו איזושהי עלילה על אותו נבות, והרגו אותו, ואחאב הלך וירש את הקרם. בא אליו בשליחותו של הקדוש ברוך הוא אליהו הנביא, וניבא לו, הרצחת את נבות וגם ירשת את כרמו. הקדוש ברוך הוא גזר עליו אנשים מאוד מאוד חמורים, וכשאחאב שמע את הנבואה הוא קרא את בגדיו, שם שק על בשרו והתענה עצם. ואז אומר השם הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, הראית כי נכנע אחאב? וגומר, מתי הוא התחיל להתענות? אצל אחאב, הוא היה קם ב3 שעות, רבע היום הוא היה קם, ועד חצות הוא לא היה רגיל אף פעם לאכול. 6 שעות מאז שהוא קם. הוא היה קם אחרי 3 שעות, ו6 שעות מאז שהוא קם הוא לא היה אוכל. זאת אומרת, הוא היה אוכל תמיד רק אחרי שעבר 3/4 מהיום. אז עם זה שהוא לא אכל עד 3/4 מהיום, זה לא נחשב תענית. מתי נחשב שהוא התחיל את התענית? רק אחרי שעברו 9 שעות מהיום. אז אתה רואה שרק מאז והלאה, התורה קוראת לזה תענית. ולכן אומר רבי יוסי, שכל זמן שעדיין לא עבר 9 שעות, זה לא נקרא שהתחילו את התענית, ולכן אם ירדו גשמים עד אז, לא חייבים להשלים את התענית. דרך כלל רבי יוסי נימוקו עמו, ולכן הלכה כמותו. אבל כאן הלכה היא לא כמו רבי יוסי, אלא כמו דעתו, כך בכל אופן הגמרא פוסקת הלכה, כמו דעתו של רבי אליעזר. למה? כי מסופר במשנה שרבי טרפון עשה כמו רבי אליעזר. רבי יהודה נשיאה גזרת הענית, גזרת הענית בגלל עצירת גשמים, וירדו להם גשמים לאחר הנצח. מה סבר להשלומין הוא? הוא סבר כמו דעתו של, לעשות כמו דעתו של רבי מאיר, שברגע שירדו גשמים אחרי הנצח המה, צריך להשלים את התענית עד הערב. אמר לי רבי עמי, לא, קודם חצות ואחר חצות שנינו. אנחנו ראינו שלפי דעתו של רבי אליעזר, אם ירדו גשמים לפני חצות, כבר לא משלימים את התענית. כאן שירדו גשמים לפני חצות, דיינו אחרי הנצח המה, זה לפני חצות, לא צריך להשלים את התענית. אז תאמר, הרי יש פה את רבי מאיר, רבי אליעזר, רבי יוסי, למה אני פוסק כמו רבי אליעזר? כי הרי יש פה מעשה רב במשנה, שרבי טרפון כך נהג לעשות. אם ירדו גשמים לפני חצות, הוא לא ישלים את התענית. לכן, קודם חצות ואחר חצות שנינו, שזה ההלכה של הגמרא בכל אופן, שאם ירדו גשמים לפני חצות, כבר לא משלימים את התענית של עצירת גשמים. מספרת הגמרא, שמואל הקטן גזר תעניתה. למה הוא מכונה הקטן? או מחמת הנוונתנותו, או מכיוון ששמואל בדרך כלל בש"ס, הכוונה לשמואל, שהיה בדור הראשון של האמוראים, חברו של רב. וכאן הכוונה לשמואל אחר, שהיה בדורות מאוחרים יותר. וירדו להם גשמים קודם הנצח המה. אז בדיוק פה אמרנו במשנה שלא צריך להשלים את התענית. אז הם לא התענו. אז העם מאוד שמחו, שרק קבענו שהולכים לעשות תענית, כבר משמיים הורידו לנו גשם. כי סבורים העם לומר, שבחו של ציבור הוא. אז שמואל הקטן אמר להם, זה לא. הם שואל לכם משל למה הדבר דומה לעבד, שמבקש פרנסה, פרס מרבו. אז רבו אמר להם, אלה שממונים, תנו לו מהר, אני לא רוצה לשמוע אותו מבקש, אני לא אוהב לשמוע את הקול שלו, ואל לשמוע קולו. זאת אומרת, אם אנחנו רואים בן אדם שמקבל כל דבר, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע את הקול שלו. כשאתה רואה בן אדם שלפעמים חסרים לו דברים, הוא צריך כל כך הרבה לבקש עד שהוא מקבל, סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הוא רוצה שהוא יתפלל אליו, אבל בסוף הוא ייתן לו. שוב מעשה בשמואל הקטן שהסיפור הפוך. הוא גזר תענית על עצירת גשמים, והתענו את כל התענית, ורק אחרי השקיעה ירד להם גשמים, לא רק לאחר שקיעת החמה. פה כבר סבורים העם לומר, יפה, פה זה מקרה הפוך. שבחו של ציבור הוא, מה שאמר לנו פעם שמואל הקטן, שאם אנחנו לא מתענים ויורדים לנו גשמים, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע את תפילתנו, עכשיו הקדוש ברוך הוא כל כך אהב את התפילות שלנו, נתן לנו להתענות יום שלם, ורק אז הביא לנו גשם. אמר להם שמואל הקטן, גם זה לא שבח של ציבור הוא. אלא אם שואל לכם משל למה הדבר דומה, לעבד שבא מבקש פרס מרבו. אם אמר להם רבו, אמתינו לו עד שיתמקמק, עד שירכב ויצטער, ואחר כך תנו לו, זה לא סימן שהוא אוהב את העבד הזה כל כך. שואלת הגמרא, אז מתי כן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל? ולשמואל הקטן שבחו של ציבור היחיד, עמי. עונה הגמרא, אמר, כשאדם אמר משיב הרוח, ואז מיד נשב זיקה, נשבה הרוח, אז וכן, כשהוא אמר מוריד הגשם, ואת המיטרה, ואז מגיע הגשם, זה אומר ששבח של הציבור. הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את תפילותינו, מיד שאנחנו מתפללים, הוא נותן לנו את מה שאנחנו רוצים. במשנה למדנו מעשה וגזרו תענית בלוד, על עצירת גשמים. וירדו להם גשמים לפני חצות היום, אמר להם רבי טרפון, לא צריכים להשלים את התענית, אלא צאו ויחלו ושתו. ובין הארבעים, לפנות ערב, הם באו, וקראו ביחד הלל הגדול, שזה הודו להשם כתוב כי לעולם חסדו, שם כתוב נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו וכו'. שואלת הגמרא, למה שלחת אותם הביתה לאכול ולשתות, ורק אז אמרו הלל הגדול? ונימה, הלל הגדול, מעיקרה. תודו להשם מיד, עכשיו הביא לכם גשם, תאמרו לו, תמיד תודה רבה, למה ללכת הביתה לאכול ולשתות? אביי ורב אדמרי תרוויו, שניהם תרצו את התירוץ הבא. לפי שאין אומרים, הלל הגדול שנאמר בו נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. לכן אין נאה לומר את הלל הזה, אלא על נפש שבעה וכרס מלאה. אדם משבח את הקדוש ברוך הוא, נותן לחם לכל בשר אחרי שהוא שבע. שואלת הגמרא, איני, מכי, אומרים הלל הגדול, אחרי שסיימו לאכול ולשתות, והרב פאפה פעם איקלה לבי קנישתא דאבי גובר. הוא הזדמן לבית כנסת של מקום שנקרא אבי גובר, וגזר תענית על זה שהייתה שם עצירת גשמים, ונענתה תפילתם וירדו להם גשמים עד חצות. אז אם כן, להלכה לא צריך להמשיך את התענית. והוא לא אמר להם, לכו תאכלו ותשתו ואז תחזרו, אלא אמר הלל ורק אחר כך אכלו ושתו. אז אתה רואה שיכלו לומר הלל גם על נפש רעבה. עונה הגמרא, שני בני מחוזה. כנראה שהבית כנסת של אבי גובר היה במקום שנקרא מחוזה. דשכיחה בהו שכרות, הם היו רגילים לשתות הרבה יין ושיכר בזמן שהם היו אוכלים סעודות. ולכן היה חשש שאחרי שהם יאכלו וישתו, הם יבואו לידי שכרות, ואז הם לא ישכחו לומר הלל הגדול, לכן, לפני שהם יכולו לאכול ולשתות, אמר איתם הלל הגדול להודות ולהלל לשמו של הקדוש ברוך הוא על כל הטובות אשר גמלנו וגמל עם אבותינו. אדרן הלך פרק סדר תעניות אלו, ועד כאן דף כ"ה.